אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
נמרוד, פסלו האיקוני של יצחק דנציגר, מקבל את פני המבקרים במוזיאון ישראל, והוא סמל לאומנות ישראלית. עכשיו מספרת לנו חגית פלג רותם מפורטפוליו, כי יורשיו דורשים מהאומן אייל אסולין, כי יסיר את פסלו מוטי, שהוצג בישראל במסגרת תערוכת חשומה, בבית האומנים, ועכשיו מוצג בתערוכה בשוויץ. אין ספק, כבר נאמר, שמוטי של אסולין מדבר עם נמרוד של דנציגר, למרות השינויים ביצירות. על כתפו של נמרוד עומד בז, על כתפו של מוטי עומד חתול, איבר מינו של נמרוד ערל, זה של מוטי נימול, נמרוד אדמדם, מוטי שחור, אבל בכל זאת, כל זה טוענים עכשיו יורשי נמרוד, כי מוטי מבזה את נמרוד. במסגרת הפסל מוטי הם כותבים במכתב למוזיאונים בישראל, הוגדל איבר המין של הפסל המקורי בצורה לא פרופורציונית, תושטשו פני הפסל המקורי, והוא הוחלף הבאז בחתול עם שרשרת זהב שנושאת עליו טיליון עם המילה חי. כל אלה מבזים את הפסל המקורי, מגחיכים אותו ופוגעים בכבודו ובשמו של היוצר. כך כותבים היורשים של נמרוד. שלום לאומן אייל אסולין.
שלום, בוקר טוב.
כועסים עליך אנשי נמרוד.
אוקיי, זו זכותם לכעוס, כמו שזכותי לכעוס גם על אחרים, זה חשב גם.
הם טוענים שבעצם הדיבור שלך, הדיאלוג שלך עם נמרוד, בעצם יוצר איזושהי פגיעה בכבודו. אתה מרגיש את זה?
בהחלט לא, אני גם מתנגד מאוד לטענה הזו. מוטי בעצם בעיניי, בוא נתחיל בזה מנמרוד. נמרוד מייצג את הישראליות של התקופה שבה הוא נוצר. הישראליות של שנות ה-40, שלפני קום המדינה. מוטי מייצג את הישראליות העכשווית, הגבר המזרחי, העכשווי, המוחצן, המטופח, בין המעמד החברתי הגבוה יותר, לא מעמד הפועלים. בעצם זה סוג של אבולוציה, הציטוט של נמרוד, ובעצם מגיע מתוך מקום של בעיניי אמנות היא שפה שמגלגלת את עצמה, כן? לאורך הדורות. ואתה לא יכול שלא לצטט את היסטוריית האמנות ולחשוב שהגעת לעולם נטול תרבות, זה לא... ובעיניי...
כולנו עומדים על כתפיהם של אחרים כל הזמן.
כן, וכך זה נעשה לאורך הדורות. העניין פה זה לא היה, לא הייתה פה שום העתקה בשום צורה, אלא השראה ומחווה מאוד גדולה. אפילו בתערוכה חשומה שעצר שרון טובל בבית האמנים, שלשמה נוצרה העבודה, 60% מהטקסט בקטלוג על העבודה מוטי, עסוק בנמרוד, בקרדיט ליצחק דנציגר ולנמרוד ועל החשיבות שלו, בעיניי הוא פסל נהדר. העניין פה של ביזוי בעיניי הוא קצת תמוע ומופרך, כיוון שאני חושב שיש פה עניין של טעם. דימוי, דוקטור דליה מנור ממוזיאון הנגב בבאר שבע, יצא לי לשוחח איתה בנושא, היא אמרה לי, ואני מקווה שהיא מרשה לי לצוטט אותה, היא אמרה לי, דימוי לא יכול לבזות דימוי אחר. זה לא אדם. דימוי הוא פרי דמיונו של אמן. וגם במקרה הזה, אתה יודע, גם דנציגר פיסל בהשראת פיסול פרימיטיביסטי, פרה-קלאסי מצרי. אני מתעסק המון גם בתרבות המצרית בעבודות שלי. ואתה יודע, כולם לוקחים השראה מכולם. העניין פה הוא לא להעתיק לשם העתקה, אין פה העתקה בכלל.
אבל מה שמעניין בעיניי בכל הסיפור הזה, ועוד רגע גם נדון בדרך בה אני תופס את מוטי, שיכול להיות שהוא קצת שונה מהדרך בה אתה תופסת מוטי, אבל העניין המרכזי כאן זה הרי לנמרוד לאורך כל ההיסטוריה של האומנות הישראלית נעשו שוב ושוב מחוות. אנחנו יכולים לחשוב על כל התערוכה הענקית הנמרודים החדשים שגדעון עופרת עצר, היה שם דיבור בלי סוף, דיאלוג עם היצירה של דנציגר. אנחנו יכולים לחשוב על נמרוד ההומו של אלדד זיו, על יצירה של הדינס. מה דווקא במוטי עצבן אותם כל כך? מדוע על יצירות קודמות שניהלו דיאלוג עם נמרוד הם לא אמרו שום דבר?
מה, גם אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, וכשאני רואה את המכתב ורואה את התגובות, אני חושב שיש פה עניין, לא רוצה לקרוא לזה השד העדתי, אבל יש פה עניין עם החי, בעיקר עם השרשר, שיושב על החתול של מוטי. מוטי בעצם, והחתול הם ישות אחת, מוטי מייצג אותי, מייצג את התרבות של ההורים שלי, את הצפון אפריקאית, שהגיעו ממרוקו עם התכשיטים האלה, כן? אם נקרא לזה, זה הייתה תעודת העניות ותעודת העושר של התרבות הזאת, בעצם. וזה מה שמייצג, זה אני לא קורא לזה, לא הצ'חצ'חים ולא הארץ ישראלי, אבל הארץ ישראלי הפך גם לסוג של טרנד אופנתי גם בלאורך השנים.
זאת אומרת שעד עכשיו שום דבר לא הפריע להם, עד שפתאום נמרוד קיבל את בן דמותו של הגבר המזרחי. שם פתאום הם מרגישים שמשהו לא בסדר נעשה.
גם אני חושב ככה, אני משאר ככה, אבל אני לא יכול להגיד לך באמת. מלשון המכתב שנשלח למוזיאונים ואליי, נציגת יורשי דנציגר, אני יכול להבין את זה. אני מרגיש את זה כזה.
אפשר רק לומר שביקשנו מנציגי המשפחה וגם מעורכת הדין שחתומה על המכתב הזה לעלות לשידור, הם סרבו. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את שרון תובל שעצר את חשומה. שלום שרון, תודה שאתה איתנו הבוקר. בוא נדבר רחב יותר, נפתח את העירייה ועוד רגע נצמצם אותה. הרי אנחנו נמצאים בעולם שכל הזמן מדבר עם יצירות אחרות, אומנים מדברים עם אומנים אחרים, כל אחד מהמאזינות והמאזינים שלנו יכול לחשוב על וורול, כן? או הרבה מאוד דוגמאות אחרות. אנחנו יכולים לחשוב אפילו על קאינדה ויילי שצייר את הפורטרט של אובמה, שכל הזמן ביצירה שלו מכניס גיבורים שחורים אל תוך יצירות אומנות שגברים לבנים נמצאים בה. זאת אומרת, השיח הזה קיים כל הזמן.
דנציגר עצמו, קיבל השראה מפסל מצרי פרעוני מאוד מאוד ידוע של איזה אל עם הבאז שמאחורה. זאת אומרת, הבאז על הכתף זה לא המצאה של דנציגר. הוא הסתובב בשלהי שנות ה-30 במוזיאונים היסטוריים בלונדון, והיה מרותק מכל הפרשנויות והמחלקות האגיפטולוגיות, ובארץ ההשראות שלו הם פשוט השראות מקומיות, השראות ערביות אפילו. זה לא משהו חדש שאומן מקבל השראה ומתייחס ליצירה כזו או אחרת. ואמרת את זה מאוד יפה, אני חושב. זאת אומרת, היו המון המון התייחסויות לנמרוד, במיוחד בתערוכה שעצר גדעון עופרת. ומה מה מפריע פה?
אז מה, למה, בכל זאת, למה... מה בכל זאת מפריע להם במוטי?
תראה, לי נראה, מוטי זה אייל. מוטי זה אייל אסולין שגר באופקים, נולד באופקים, ומייצג את המקום שלו, את התקופה שלו, והפסל שהוא יצר היא פשוט פרשנות תרבותית, פוליטית, חברתית של המצב של אייל אסולין. לי נראה, ואני באמת לא רוצה להאמין לכיוונים האלה, אבל כנראה שאין ברירה, זאת אומרת, אני לא... כן, המון המון אפשרויות. שפשוט, זה ממש מפריע להם שיש פרשנות של דנציגר, אתה יודע, שבא ממשפחה של רופאים וסוג של אצולה תל אביבית, שבא אומן מיופקים שנותן פרשנות שחורה לנמרוד. אני לא רואה סיבה אחרת, וחבל מאוד שהמשפחה בחרה לא להשתתף בדיון. אני לא מבין למה הם לא משתתפים בדיונים.
אני במידה רבה, וזה מה שאמרתי קודם לאייל, נחזור אליך אייל, התפיסה שלי, את מוטי שלך, ותקן אותי כמובן אם אני טועה, למרות שכל אחד עם העין שלו, התפיסה שלי את מוטי, זה באמת את אותו, איש מאופקים, שרוצה לקבל את המעמד של נמרוד, שאומר אני רוצה להיות כמו הוא, זאת אומרת שגם אתה בפסל שלך מדבר על יחסים בין פריפריה למרכז ובין שחור ללבן.
בהחלט, אני אנסח את זה בצורה אחרת. בכל עבודות האמנות שלי אני מתעסק בתרבות השפע, במעמדות ובסטטוסים חברתיים. לאורך השנים, כמו שאתה זוכר שדיברנו בתוכניות קודמות, שבהן ראיינת אותי על הרולס רויס, שאז הייתה דוגמה מאוד חזקה לנושא הזה. מאוד מעסיק אותי הפער הזה, כן? היחסים והפוליטיזציה בין היחסים בין מזרח למערב. ובעצם גם אני רוצה להיות בעל מעמד גבוה, לא במעמדו של נמרוד, אלא במעמדו של, אתה יודע, חלומות צווארון כחול לצווארון לבן, הייתי קורא לזה. כולנו רוצים לחיות חיים ללא דאגות, ולהגיע למעמד הכי גבוה שאליו אנחנו שואפים. ויש פה עניין, זה תמה אמנותית שמעסיקה אותי כבר המון זמן, תרבות השפע העכשווית, אל מול תרבות השפע בעת העתיקה במצרים העתיקה, ותרבות המותאם ללקוח, ועוד המון המון מאפיינים
שמעסיקים
אותי בתוך הדבר הזה.
אולי נסיים איתך, שרון, בימים אלה בטייט מיוזיאם מוצגת תערוכה שמדברים עליה רבות, תערוכה של קארה ווקר, שהיא בעצם מציגה נגיד רפליקה של מזרקה בריטית, וגם היא מחליפה את הפנים הלבנות למזרקה החדשה שלהם, פנים שחורות. אפשר על פי התביעה של אנשי נמרוד גם לקבוע שקארה ווקר לא יכולה לעשות את המזרקה שלה?
תראה, אני חושב שהדוגמה הזו היא, אם לוקחים אותה כדוגמה אסתטית, היא אולי ברת השוואה למקרה שלנו. אך לא דוגמה תקופתית, כי קארה ווקר היא אומנית עכשווית שיוצרת עכשיו. העבודות שלה עדיין לא הפכו להיות סמל, הפכו להיות אייקון. פה אנחנו מדברים על עבודה שנעשתה לפני 70 וכמה שנה, או 80, אני לא זוכר, והעבודה של דאציגר היא כבר סמל. כשעבודה, השאלה הנשאלת היא, כשעבודה הופכת לסמל, היא כבר נטולה לגמרי מאיסורים כאלה ואחרים של העתקה. זאת אומרת, זה שאני מחר יבוא ויעתיק את קארה ווקר, קארה ווקר היא חיה וקיימת ונושמת עכשיו. השאלה הנשאלת היא כמה שנים ומהו המעמד של יצירת האומנות עצמה שמאפשר לי באמת התייחסות קרובה או רחוקה יותר מהמקור. וזו שאלה מאוד מעניינת. זאת אומרת, ברגע שהעבודה הפכה להיות סמל כמו ליאונרדו דה וינצ'י או מקרים שהאומן כבר לא חי, עד כמה מותר לי לקחת את העבודה ולהתייחס אליה באופן אסתטי מאוד 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 קרוב? וככל שהאומן יותר עכשווי וחי, עד כמה באמת נותר לי לקחת את העבודה שלו ולהתייחס באופן כזה רחוק או קרוב לעבודה של, ומה יקרה העתקה ומה לא יקרה העתקה.
מעניין.
ואני חושב שמימד הזמן מאוד חשוב כאן.
אנחנו כמובן נמשיך ונעסוק בסיפור הזה ככל שהוא יתגלגל. נאמר תודה לשניכם, אייל אסולין ושרון טובה. שבוע שעבר בבולגריה נערכה הקרנת בכורה של סרט תיעודי העוסק בגורלם של יהודי המדינה בתקופת השואה. אושרת קוטלר וגבי אשכנזי במסע לגילוי מי הציל את הוריהם מאותה השמדה. אושרת קוטלר איתנו, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, גואל, מה שלומך?
זה היה בית שדיבר את הזוועות?
לא, 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 זה בדיוק העניין. זה היה בית שכל כך לא דיבר את מה שקרה, כך שהיה נדמה לי עד גיל מאוד 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 מתקדם, ליתר דיוק עד גיל 38, שלא היה כלום. שמלחמת העולם השנייה במשפחתי עברה עליהם באופן סביר, כמו שאבא שלי הגדיר את זה.
למרות שאנחנו יודעים שיהדות בולגריה סבלה כמו שאר יהדות אירופה.
אז זהו, שאני לא בטוחה כמה אנחנו יודעים. בוא, אני נזכרת בלימודי התיכון שלי, שדווקא בוגרת מגמה היסטורית, התעכבתי מאוד על קורותיה של המלחמה הזאת, אז במערכת החינוך הישראלית, משום מה, שואת יהודי הבלקן, לפחות בתקופה שאני הייתי בבית הספר, אבל גם היום, כי גם בנותיי למדו במערכת החינוך, לא מדוברת, לא מוזכרת, ויש שם סיפור מופלא, כי הסיפור הוא שמצד אחד, בולגריה הייתה מדינה ששיתפה פעולה עם הנאצים. Mm-hmm. היא הייתה מדינה שותפה. היא קיבלה כל מיני אתננים בדמות שטחים מסופחים שהיא רצתה לכבוש, והנאצים כבשו בשבילה. אבל אם בתחילת מלחמת העולם השנייה היו 48 אלף בבולגריה, אז בסוף המלחמה היו 48 אלף ועוד כמה מאות. כלומר, היהדות, למרות שחוו שם רדיפות אנטישמיות, והיו חוקי נירנברג מתוצרת בולגריה, ואנשים, אבי באופן אישי כמעט גבה ברעב, כיוון שהרכושם ניטל מהם, והם לא יכלו לצאת מהבית. לא היו גטאות, כמו שאנחנו מכירים, ממקומות אחרים באירופה, בטח לא מפולין או מגרמניה, אבל היה גטו בית, אסור היה להם לצאת מהבית, ואפילו כינסו אותם בכל רחבי המדינה, כינסו אותם בדרך להשמדה, יום אחד בתשעה במרץ 1943, וזה סיפור מטורף, שאף אחד כמעט, כלומר, לי במשפחה בוודאי לא סיפרו. היה איזה סרט אחד שנעשה לפני, אני חושבת שפרופסור מיקי בר זוהר עשה, הוא היה שותף לסרט שדיבר על היום הזה, ועל הדבר המופלא שקרה באותו יום, ועל אומץ הלב האזרחי שגילו רבים רבים רבים, אני לא אגיד כל, כי היו שם גם פשיסטים ואנטישמים וכל מה שאתה רוצה, אבל בסוף המיעוט שלא שלט, האופוזיציה יצאה למרד, והכנסייה. וזהו, וגבי ואני...
אז אני עוצר רגע בנקודה הזו. מתי את שומעת את אבא מספר לך את הסיפור הראשון?
אני לא שומעת, זה בדיוק העניין. אני אחרי אנליזה פסיכולוגית של 10 שנים, תוך כדי איזה עוד חלום זוועות על השואה, שזה חלומות שליוו אותי כל חיי, ולא הבנתי למה, כי הרי אין לי שום קשר, כן, לכאורה. אז בגיל 38 פשוט התיישבתי מול אבא והפצרתי בו ואמרתי לו, טוב די, כלומר, בוא תספר לי, כי בעקבות החלום, סליחה, הלכתי ועשיתי תחקיר משלי, ואתה יודע, הלכתי ליד ושם ועשיתי בדיקות וכאלה, ועד התברר לי היום הזה שאבא שלי היה בן 9 או 10, ויחד עם עוד 8,000 יהודים היה בטוח שהוא הולך למות לילה שלם. והסיפור הזה יצא כל כך המם אותי אז, כי כל כך הרבה דברים התחברו לי אז, שכתבתי את ספרי הראשון, כן. זה מה שגרם לי להתחיל לכתוב, ועכשיו אני סוגרת עוד מעגל, וזה בקולנוע, ובבולגריה לפחות.
מי היה איתו אז באותו לילה? מי מבני משפחתו?
כולם. כמו בסיפורים של פולין, אתה יודע, מגיע לא הגסטאפו, במקרה הזה הצבא הבולגרי, המשטרה הבולגרית, מגיעה ב-5 לפנות בוקר, דופקת בדלת, ומבקשת מכולם, כלומר כבר ידעו שצריך להתכונן, ואתה יודע, אמא שלו לוקחת אותו לחדר, מלבישה אותו בכל מלבושיו, פחות או יותר 6 שכבות של מלבושים, כי כמה ימים לפני כן, הם ראו את הרכבות שחצו את בולגריה, של יהודי מקדוניה, שאותם, בגלל שהם מקדוניה הייתה שטח שסופח לבולגריה, אז אפשר היה להעלים מהאוכלוסייה את מה שקורה שם, ואז הפרלמנט והמשרד לענייני יהודים הצליח לגרש ולהשמדה את יהודי מקדוניה, אז היהודים בבולגריה כבר ידעו מה קורה. ואז היא הלבישה אותו כולו ודחפה לו, אתה יודע, קצת שטרות של כסף לתוך הגרביים, מה שהוא עושה עד היום לנכדיו, דרך אגב, שכל הקופה שאנחנו נוסעים, אתה יודע, ליוון, שעתיים, לא, בואו נדחוף עכשיו את הכסף בקרביים של הנאצים, לא יבוא.
אנחנו צוחקים, אבל זה מצמרר, כן? זה אותם אקטים קטנטנים שמעידים על הכל. אומר לכם משהו ברשותך, אושרת, אימא של סבא שלי היא בולגריה. היא בולגריה שהגיעה לפלסטינה, היא הכירה גבר, ויחד הם נסעו לאלג'יר, ושם בעצם כל המשפחה שלנו נולדה, והיא כשהיא באלג'יריה והמלחמה מתקיימת באירופה, היא בעצם יודעת, לא יודעת, יודעת שכל המשפחה שלה בעצם בבולגריה הולכת לאבדון, ואני מספר את הסיפור הזה כדי לשאול אותך למה אני לא ידעתי ולמה את לא ידעת. מה בסיפור הזה נעלם, גרם לכך שהוא ייעלם?
תראה, זה מחולק לשתי רמות. ברמה האישית, כמו מרבית יוצאי שואה, הם לא מדברים על זה. הם חתכו את השורשים שלהם. אגב, הבולגרים באופן אכזרי יותר מכולם. כלומר, אצלנו לא הייתה בולגריות בבית. אני, אתה יודע, חוץ מלהכין בניצה, שזה מאכל נהדר, אין בולגריות, אין שפה בולגרית לאפר, יש התעצות על הישראליות, העבר מת, העבר נמחק. הבולגרים היהודים לא מסתכלים אחורה, כי יש להם את התכונה הנפלאה הזאת של להסתכל על חצי הכוס המלאה, אז מה שהיה היה, והעתיד תמיד יהיה טוב יותר, ולכן זה נמחק ולא סופר ולא דובר, וגם האמת שהם הנחילו לנו את האופטימיות הזאת ואת היכולת להסתכל בכל מצב על חצי הכוס המלאה, וזו ברכה. אבל מזה נולד, אתה יודע, מין חוסר כזה שאתה סוחב איתך כל השנים, ובאמת, אלמלא הייתי בטיפול, זה לא היה עולה. עכשיו, בצד השני יש את מערכת החינוך, שכידוע לנו, מערכת החינוך, אולי באופן טבעי אפילו, כיוון שההגמוניה התרבותית עד לאחרונה, כן? או הייתה נכונה עד לעשור, או העשור האחרון נשלטה בידי...
עד תחילת שיח הזהויות בעצם.
כן, אני חושבת עוד לפני כן. אני חושבת עד שהמוזיקה המזרחית פרצה את גבולות הגטו של, אתה יודע, התחנה המרכזית, ברגע שהמוזיקה המזרחית פרצה את גבולותיה והפכה להיות גם נחלת האשכנזים, אז פתאום כל העניין הזה של, או רגע, יש לא רק תרבות מזרחית או ספרדית, כמו במקרה של יהודי בולגריה, יש גם היסטוריה, וגם קרה איתה משהו במלחמה. אז כל הנרטיב, אגב, כפי שטוענת מירי רגב בצדק, ולא משנה כמה ביקורת יש עליה, הגיע הזמן לשנות את הנרטיב. כלומר, ללמוד גם מה קרה מחוץ לגבולות, מה שנקרא מערב אירופה או מזרח אירופה שהיא פולין סלש גרמניה.
כי צריך לומר, כל החלקים האלה של הסבל היהודי שאיננו באותה מדינות, זאת אומרת גם יוון כמובן, גם בולגריה ואפילו צפון אפריקה, הם כולם הושכחו.
נכון, ואלמלא יוון למשל, כל סיפור שואת יהודי יוון, מתי עלה לתודעה הציבורית ולשיח? כשפוליקר כתב את האפר והווק,
נכון,
כן?
נכון.
אז אני נורא מקווה, קטונתי באמת מול גאונותו המוזיקלית של פוליקר, אבל אני נורא מקווה, מאוד מקווה, שבאמת הסרט הזה...
אז בואי נדבר עליו באמת. כן. את יוצאת לדרך, ואת הולכת לחפש את מי? את האנשים שהצילו את אבא שלך? את היהודים בכלל?
גם וגם, ברמה של הסיפור האישי, כשכבר הושבתי את אבא, כדי שיספר לי מה בדיוק קרה שם במלחמה, ופעם ראשונה שמעתי ממנו איזה זוועות עברו עליו כילד, ואיך ילד בגיל 6, 7, 8, 9, 10, 4 שנים, בקושי יוצא מפתח הבית, והוא מזר רעב, ואז מגיע המלאך הטוב, שקוראים לו סנדו, זה השם היחיד שיש לי, סנדו היה איזה סוחר, מעיירת שדה קטנה שעבד עם סבי, שגם עליו אגב לא ידעתי כמעט שום דבר, חוץ מזה שהוא היה איש קשה מאוד, אבל זה עוד איזשהו סוגריים לסרט, אבל היו ימים מאוד קשים בגטו הביתי הזה, של אלימות פנימית, קשה, סבתא שלי חטפה מכות רצח, ברחה מהבית, אל זרועות הנאצים, חזרה, הם כולם חטפו שם מכות, ואז הגיע סנדו, וסנדו לוקח את אבי בין ה... 9 או 10, ומבקש את רשותו של סבי, הם גם כן, אסור להם לצאת, הרי הם צריכים להסתובב עם הטלאי הצהוב, אסור להם לצאת למעט כמה שעות מפתח הבית, ואומר לו, בוא אני אקח אותו אל ביתי.
למה?
הוא מבין, קודם כל הוא רואה את הילד שעור ועצמות, אוקיי? ואחר כך הוא כנראה מבין משהו, הוא מבין שלא טוב שם. והוא מציע לו לבקר את אחיו, כיוון שהוא באמת איש יקר, הסנדו הזה, והוא גם דואג, כי כל הגברים הבוגרים מעל גיל 16 נלקחו למחנות עבודה, שהם לא אושוויץ וטריבלינקה, זה לא מחנות השמדה, אבל זה מחנות עבודת פרך, אתה יודע, כמו בסרטים שראינו פעם. הם עובדים מצאת החמה, צאת הנשמה, וגם מתים בדרך, וגם לא ממש, אתה יודע, לא בתנאים מי יודע מה, והאחים שלו היו שם, והוא הציע לו לקחת אותו לבקר את אחיו, ועל הדרך להיות איתו בבית. והוא מבלה שם בסך הכל חודש ימים.
חודש.
את אחיו הוא לא מצליח לראות, אבל הזיכרון היחיד, אני חושבת, המאושר מילדותו המזעזעת, זה החודש הזה, כי פתאום הוא הופך להיות ילד ככל הילדים. ואני לא יודעת בדיוק מה עובר עליו, כי כל מה שהוא זוכר זה שהוא פשוט הכילו אותו שם באוכל שהוא אוהב, שזה היה כמו למצוא זהב ברחוב, כשאשתו של סנדו העירה אותו בבוקר בליטוף ונשיקה, ואז הוא... וככה צריך להתעורר אצלנו, בליטוף ונשיקה כמובן, ואחר כך לאכול גם לחם מטוגן עם סוכר או דבש. זה הזיכרון היחיד, 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 החיובי בכל התקופה האפלה הזאת, ואני...
ואת מוצאת את הסנדו הזה?
סנדו מת כמובן, וגם אשתו, אני לא אגיד לך, יש לו, היו לו שני ילדים, אחד מהם מת ב... מיד אחרי המלחמה, זה היה החבר הכי טוב של אבי, שחודש שלם ישנו באותה מיטה, ושיחקו כדורגל, וכו' וכו'. אגב, הכל תחת עיניהם הפקוחה של השלטונות, ותוך סיכון חיים ממשי לכל המשפחה, זה סיפור משוגע. באמת, אני חושבת עלינו היום, מי היה עושה כזה דבר? אפילו, אני באמת לא יודעת אם אני הייתי אמיצה מספיק כדי לעשות כזה דבר. ואני לא אגיד לך אם אני מוצאת אותו, אבל אני בדרך כן מגלה קודם כל את התפקיד המכריע של הכנסייה והאינטליגנציה הבולגרית והאופוזיציה הבולגרית, ואני פוגשת את אחד הנזירים הבכירים בכנסייה האורתודוקסית הבולגרית, שהיה לה תפקיד מכריע ומרגש ברמות...
בהצלה.
שלא יאמנו בהצלה, כי הם בעצם נתנו, הם בעצם שלחו ביום הדין... קוראים לזה מטרופולית, לא משנה, הארכיבישוף, נניח המחוזי של האזור שגר אבא שלי, שזה האזור שבו כונסו היהודים בשלב הראשון, אחרי יהודי מקדוניה, הם היו הבאים בתור. הוא פשוט נתן הוראה לכל הכמרים של המחוז, לצלצל בפעמונים, ללכת אל בתי הספר שם כונסו היהודים, ואם יש צורך, גם לשכב על הפסים מול הקטר.
מצמרר, בעיקר כל זה ברקע כשאנחנו יודעים שיש טענות רבות, אפרופו האפיפיור של אותה תקופה, שלכאורה לא עשה כלום כדי להציל, אבל הנה אנחנו רואים רגעים שכאלה שקרו. אמרתי גבי אשכנזי, למה את לוקחת אותו איתך למסע?
כי הרעיון נולד במוחם, במוחו יותר נכון, של אפריה קוחנובסקי, מפיק ישראלי, ויעקב ג'רסי, שהוא ראש הפדרציה היהודית בבולגריה, והם ביקשו לעשות סרט על הדור השני. כלומר, לא על מה שהיה אז, אלא על ההתייחסות שלנו למה שהיה אז, על מה שאנחנו יודעים, על מה שאנחנו לא יודעים, על איך זה יפעיל אותנו, אז זה עשה לנו בחיינו... וגם, ואז כשחשבתי על מי, הצעתי להם כל מיני שמות, הם פנו קודם אליי, והצעתי להם מבחן שמות של בולגרים, די, בנים טובים לעדה הבולגרית, באופן טבעי הם חשבו שגבי אשכנזי הוא סיפור מעניין, כי גם גבי אף פעם לא דיבר על הצד הזה במשפחתו, כן? הבולגריות אצל גבי, גם אצלו באופן אישי, הייתה משהו מאוד... אינטימי ולא מדובר, וגם אצלו יש סיפור אבא, ואני לא רוצה לדבר בשמו, אבל תראו בסרט, והוא מחפש את בית אביו, ובפעם הראשונה בחייו, הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, הוא מגיע לבית אביו לבד. כל משפחתו הייתה שם, אחותו הייתה שם, אבל הוא לא. וזה גם מאוד מאוד... גבי באופן טבעי לא מזיל דמעות כמוני, אבל לפחות למדתי למה אני בוכה כל הזמן. הבולגרים כל הזמן בוכים, הם מקסימים, הם כל כך מתרגשים כל הזמן, מתרגשים מהדמעות. וסוף סוף נפטרה לי השאלה הזאת שאני עוקבת אחריה באנליזות כבר 15 שנה. זהו.
תראי כמה כסף יכולתי לחסוך.
בדיוק, למה לא עשיתי זה לפני 15 שנה?
מילה לסיום ברשותך, אושרת, איך הסרט הזה שינה אותך כאדם?
אוי, טוב, זו שאלה גדולה מאוד, שאני עוד לא בטוחה שיש לי עליה את התשובה, אבל תראה, קורה משהו, כולנו, הישראליות של כולנו, היא משהו שקיים 70 שנה, אנחנו בעצם עץ בלי שורשים. כל קור ההיתוך הזה, כל תרבות קור ההיתוך, שאני מבינה למה היא הייתה הכרחית כדי לייצר כאן ישראלי חדש, יצרה את כולנו קצת פגומים, בעיניי. כי אתה לא יכול להיות
מי שאתה
בלי לדעת מה היה שם מאות שנים אחורה. אוקיי? בלי לחוות את ה... עכשיו, באמת, אני מרגישה שם כל כך בבית, בבולגריה הזאת. מכל מיני בחינות. לא רק בגלל שהם דומים למשפחה שלי ומדברים בשפה שקצת דיברו במשפחה המורחבת. יש משהו בתרבות, בנימוס, ברדיפת הצדק, בכל מיני תכונות שאני... שקיימות בי, ואני אומרת, רגע, זה משם, כן? זה אבא ואמא בסדר, כי שניהם, דרך אגב, היא מוצאה בולגרי, גם אמא, ומאותה עיירה. אבל זה שם, זה זורם שם בנערות, זה באוויר, וזאת ארץ מקסימה, וכאילו פתאום אתה תאר לעצמך שיש לך גוף, נניח, ואז אתה מגלה, וואו, שהרגליים שלך הן נטועות איזה 20 קילומטר בתוך האדמה, והמסע... אתה פתאום הגוף שלך גדל, זה הדימוי הכי קרוב שאני יכולה לתת כרגע בשליפה למה שאני חווה. חוויתי את זה קצת בספר, שנכתב ב-2006, סיפור שמתחיל בדמעות, ועכשיו פיקמה, כי צילמתי ודיברתי וחוויתי והכרתי, ואני גם מקווה להמשיך לנסוע לשם, וזהו, ותהיה גרסה ישראלית של הסרט.
אז זהו, נאמר על זה, איך תקראו לו בעברית? הוא יוצג בעוד 8 בינואר 2020, איך תקראו לו בעברית לסרט?
הוא יוצג ביום השואה הבינלאומי. אנחנו לא יודעים, אנחנו מחפשים שם טוב.
אולי הבכיינית?
לא. לא, לא, כי גם גבי שם, הוא לא
בוחר. אני אחשוב על משהו. אושרת קוטלר, לעונג, אני מודה לך מאוד שהייתי איתי הבוקר.
תודה רבה, גואל, תודה.
ראש חודש, אתם יודעים, וכן, גם היום, כמו רוטינה, 100 מנשות הכותל סורבו להיכנס לרחבה, בגלל שניסו להכניס עימן ספרי תורה. נתעסק עכשיו ברחבת הכותל, וזה בהקשר לבתים מבפנים בירושלים, שאירוע שמתקיים גם בתל אביב, גם בירושלים, במהלך סוף השבוע הקרוב, הירושלמי בסוף השבוע הקרוב, ובמהלכו תנחה הפרופסור האדריכלית אלונה ניצן, שפטן, ראש המרכז לחקר המורשת הבנויה בפקולטה לאדריכלות בטכניון, סיור אדריכלי והיסטורי בכותל, ותפרוס את ההיסטוריה הגלויה והעתיד הפחות גלוי של המקום הקדוש הזה. היא נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו.
בוקר טוב, תודה על הזמנה.
קחי אותי ליוני 1967. מי הראשון שחושב שצריך לעשות משהו, ומי השני שאומר לו שהוא טועה?
ברשומות זה לא נמצא, אף אחד לא ממש מודה ועדיין מתווכחים על העניין. אבל התוצאה היא שבלילה האחרון של המלחמה מגיעים גמלאי ארגון הקבלנים עם בולדוזרים ומוחקים את השכונה המוגרבית מהאדמה. כפי הנראה, טדי קולק ניצח על העניין, אבל הפרוטוקולים לא ניתנים לשחזור.
הם פשוט באו עם מים שופלים ופשוט הרסו את השכונה כולה?
כן, נתנו הודעה לתושבי הרובע, הייתה תחושה שהמקום הקדוש ליהודים לקראת שבועות וכדומה, צריך להיות נקי, צריך ליצור מקום להתכנס בו, וניצלו את הרגע של המלחמה, בו מתקבלות החלטות מהר מאוד, ופשוט הרסו את כל מה שהיה שם. הכותל היה ברוחב לפני כן, עד 67, רחבת הכותל, זאת הייתה, היה בעצם מסדרון, ברוחב של 3.60 מטר, ובבת אחת התגלתה על הבעייתיות שבה הרחבה שאנחנו מכירים
היום. כמה תושבים הייתה בשכונה שנהרסה, שנדרסה?
אני לא זוכרת את מספר התושבים המדויק, הם כולם פונו ממש מהיום למחר, ומרון בדמליסטי בזמנו דאג להם לדיור חלופי, ואריאלה אזולאי תעדה באופן מאוד מפורט את הערס של השכונה, ואת מה שקרה לתושבים, למסגדים, לדברים אחרים שהיו שם.
מי הם היו? הם היו ערבים כולם?
הם היו מאגרים שהגיעו מהמגרב, בגלל זה זו שכונה המוגרבית, אבל חיו שם תקופה מאוד, מאוד ארוכה, וקרה להם מה שקורה להרבה פלסטינים שאיבדו את בתיהם.
ואז מה קורה? באיזה שלב מישהוים יושבים יחד ומחליטים או מתכנסים להגיע לאיזושהי החלטה, אפרופו אותו מסדרון שהפך לרחבה?
תראה, ההתלהבות היא אדירה. פתאום יש חזרה, כל הזמן מנסים לדבר על איזשהו נרטיב לאומי של חזרה של 2000 שנות גלות, נכון? Mm-hmm. אבל כל הזמן זה סיפור, זאת כמיהה, זה לא דבר מוחשי. פתאום יש את הדבר המוחשי עצמו. וכולם מגיעים לשם. זאת אומרת, גם המון ישראלים וגם המון מתכננים, וכולם מנסים לייצר משהו. המלחמה הראשונה קורית בין רשות הגנים הלאומיים, למשרד הדתות. רשות הגנים הלאומיים ישר מתחילה להכין את העניין, משרד הדתות בא ואומר ללוי אשכול, לא, 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 אתה הבטחת לנו, וברגע הזה, ברגע שמשרד הדתות מקבל את האישור, הרחבה מתחלקת למשהו שאחר כך נחשב כמו שתי מדינות, אחת זה של משרד הדתות, ואחד של מה שהיה אז הארכיאולוגים, המשלחת הארכיאולוגית, עוד לפני שהייתה רשות. ושאר המוגרבים קורה באמצע. משרד הדתות מתחיל להזמין תוכניות. את התוכניות האלה הוא משתף צוות של ארכיטקטים, של הפסל האמריקאי-יפני המפורסם מסאמו נוגוצ'י וכדומה. הם מכינים תוכניות. במקביל, קצת אחר כך, מתחיל צוות ישראלי אחר, ברשות משה ספדי. התחרות הזאת...
זו תחרות רשמית?
לא. לא, זו תחרות סמויה. יש, אגודת האדריכלים מאוד מבקשת שתהיה תחרות, אבל לספדי יש מעמד ביניים כזה שהוא גם ישראלי, והאדריכלים מגינים עליו ואומרים, לא, 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 אם יש ארכיטקט כזה מוצלח, אנחנו לא רוצים בשום פנים ואופן להפריע לו לעבוד. טדי קולק הוא זה שמנהל את זה, אבל זה יחד עם תמיר, זה יחד עם אחרים. זה מעין קואליציה כזאת, שהיא קואליציה ממלכתית חילונית, והיא עובדת כנגד הקואליציה של משרד הדתות.
זאת אומרת, צד אחד רצה לתת איזשהו צביון דתי לרחבה הזו, השני רוצה לתת לרחבה צביון לאומי. במה זה מתגשם כל הרצונות של כל אחד מהצדדים?
הדבר המרתק בכל הסיפור הזה, זה שלא מצליחים לנסח בעצם פרוגרמה. מה זאת אומרת פרוגרמה? מה המשמעות, מה השימושים, מה זה צריך להיות. ואז אנחנו מגיעים למצב שבו פרויקט אדריכלי, פר אקסלנס, מצליח לנסח באמצעות חומר, באמצעות מרחב, צורה, אימג', חלל, תנועה, עמדות ממש ממש חזקות לגבי של מי המקום הזה. האם זה של מדינת ישראל, האם זה של היהדות, האם זה של חילונים, של דתיים, של פלסטינים, האם זאת היסטוריה אחת, האם זה ריבוי היסטורי. כל הדברים האלה מתקדדים לתוך ההצעות האדריכליות. כך שמנסים להסתכל עליהם, רואים תמונה מרתקת, בגלל שמה שהייתה הציונות הדתית, זה דבר שונה לחלוטין ממה שהציונות הדתית היום, ולכן הם לא מוכנים לקדש את המקום עצמו.
גם הם לא.
הם בעיקר לא. הם רוצים ריבוי של היסטוריות. הם מייצרים כמה פלטפורמות, כמה רבדים שבהם אפשר להיות במקביל. לעומת זה, דווקא הקואליציה החילונית, היא זאת שרוצה לחזור אל האבנים האותנטיות, שרוצה לקבע בשש שנים בלבד את הדמות של הכותל, כך שהוא יהיה 9 מטר יותר עמוק, 12 נדבכים, שאנשים ילכו על אותן אבנים, שלחו בימי בית שני וכדומה.
זה דווקא הצד החילוני, איזה מוזר, איזה עם מוזר אנחנו.
אנחנו רואים שהיום הציונות הדתית מאמצת את מה שאז היה הקואליציה
החילונית.
החילונית.
עכשיו, מה ספדי מציע בהתחלה?
ספדי מציע לייצר מעין תיאטרון. החלק הנמוך ביותר של התיאטרון הזה הוא הרחוב הרודיאני, שעכשיו בחפירות ארכיאולוגיות הולכים וחושפים לא באזור של רחבת הכותל, אלא באזור של עיר דוד. ומשם לייצר מערך שהוא נופי, הוא מעין תיאטרון נופי, אבל הוא מכיל בתוכו באמירה אורבנית מוסדות שונים, שלושה מוסדות עיקריים, אחד מהם כבר התחילו לתכנן, שזה היה בית הדין הרבני. ובכל זה בעצם מעין ורנקולר כזה, זאת אומרת בנייה מקומית של הרובע היהודי, כך שמכל מקום רואים את, מכל גג רואים את המדרגה שמתחת, וזה מייצר מונומנטליות על ידי חפירה במקום על ידי בנייה לגובה, כיוון שאי אפשר לבנות לגובה, כיוון שאי אפשר להתחרות עם מה שקורה על הר הבית. ומה שהוא מנסה לעשות, הרעיון היה לבנות את הכל על ידי טכנולוגיה מתועסת, ולכן אפשר יהיה לבנות את זה בשש שנים להשלים את כל הסיפור. זה פרויקט שכולל גם את הרחבה שנמצאת היום, וגם את כל אזור הגן הארכיאולוגי. זאת אומרת, זה מעין רש כזה שעוטף את כל הפינה הדרום-מערבית של הר הבית.
והתוכנית הזו לא מתקבלת.
התוכנית הזאת כן מתקבלת. התוכנית הזאת נמצאת בדיונים, מזמינים את ועדת שמרון, ועדת שמרון דנה בתוכנית הזאת במשך שנתיים, לא מצליחים להגיע למסקנות. שר הדתות ממנה ועדת קונספציה מקבילה לוועדת שמרון, שמתנגדת למסקנות שלה. בסופו של דבר ספדי הולך לרב עובדיה, שניהם יהודים ספרדים, הם מסכימים לתת את האישור, שזה היה הדבר האחרון. ספדי מבטיח ש... כי טוענים מה יקרה אם ימצאו שם, נאמר, בחפירות כנסייה או משהו כזה, ספדי מבטיח שמה שלא יקרה בחפירות יפרקו, יתעדו ויפרקו, מקבלים את האישור, התוכנית מאושרת על ידי המדינה למעשה, ואז מגיע היועץ של שר הדתות, דוד קסוטו, הולך לשר ורפתיק ואומר לו, אז מה אנחנו נעשה? אז השר אומר, לא נעשה.
לא נעשה.
וכך קרה.
פשוט לא נעשה.
יש החלטה, הפרויקט מאושר, וכמו שאנחנו יודעים, הוא לא בנוי.
הוא פשוט לא נעשה.
לא נעשה, ויש עליו גם חרם, הוא גם לא יהיה.
והסיבה המרכזית, אם את צריכה לתת כותרת לאותו חרם, לאותו סירוב חד משמעי?
שאי אפשר להפוך את הפרויקט, את הכותל, שהוא מקום של זיכרון, למונומנט לאומי. אי אפשר לשים שם מסחר ותיירות, אי אפשר לשים שם תקסים שמקדשים את הדבר כאובייקט, כי למעשה זה מקום של תפילה, מקום ששייך לריטואלים היומיומיים של אנשים מאמינים, מקום של זיכרון, וזה מאוד מעניין, כי בתקופה של הדיון יש ב-1975 סימפוזיון גדול, והוגים יהודים אומרים שזה בעצם ההבדל בין היהודים שמברכים על הלחם ועל היין, לעומת הנוצרים שמברכים את הלחם כבשרו של ישו ואת היין כדמו של ישו. זאת אומרת, השכינה שורה על הכותל, אבל אי אפשר, אבל הוא לא קדוש בפני עצמו, והם לא מוכנים להפוך את זה למקום שבו הולכים ומתפללים מול חפירות ארכיאולוגיות, או שמאפשרים בו מסחר.
מרתק. עכשיו נעשה ככה סקירה מהירה של 50 שנים. איך בסוף קיבלנו את מה שיש לנו עכשיו?
אנחנו למעשה, מה שיש לנו עכשיו הוא כמעט כלום באופן עקרוני, זאת אומרת על פני השטח. ספדי ב-1982 מביא תוכנית נוספת, לפי הביקורות שהוא קיבל מוועדת מומחים בינלאומית, כולל לואי קאן, שגם לא הייתה הצעה. טדי קולק אומר לו, מצטער, עכשיו זה ממש זמן לא נכון מבחינה פוליטית, תחזיר בחזרה את המודל שלך לארצות הברית. יותר מאוחר מתחילה האינטיפאדה, והאינטיפאדה לא קורה כמעט כלום.
הראשונה של סוף שנות ה-80, אוקיי.
כן, ואז מתחיל בעצם, מתחיל בשנות ה-90, מהלך שכיוון שהאזור הזה הוא כל כך נתון למחלוקת, וכל כך קשה לעשות שם משהו, מתחילים לעשות מתחת לאדמה במקום מעל פני האדמה. ואז אנחנו רואים איזושהי התחלה של ריבוי של חפירות ומרכזי מבקרים שקורים בתוך החפירות. זאת אומרת, מצד אחד ב-1996 נפתחות מנהרות הכותל בצורה
כן, וכולנו זוכרים.
שוררה אלימות לא קטנה לציבור, והאזור הזה הולך ומתפתח, האזור שמנהרות הכותל היום.
תחת בנימין נתניהו צריך לומר, כן? אותו ראש ממשלה.
תחת בנימין נתניהו, כמובן, והעמותה, הקרן למורשת הכותל המערבי, היא עמותה ממשלתית, שעובדת במשרד ראש הממשלה. מהצד השני מתפתח מרכז דוידזון, הוא הצד החילוני של העניין, אבל היום יש שוב ושוב עולים מדי פעם, ניר חסון מעלה את הניסיונות של עמותת אלעד לרכוש את או לנהל את המרכז הזה, וכמובן כל ההתפתחות הגדולה שקורית בעיר דוד, כשהיום אפשר להגיע בעצם ממעיין הגיחון עד לכותל במסלול עוקף היסטוריה. זאת אומרת, אפשר מתחת לחומות העות'מאניות להגיע ישירות ממעיין הגיחון.
ואנחנו לא יודעים מה קורה שם למטה.
אנחנו יודעים...
טוב, אני לא יודע.
אנחנו לא יודעים את התוכניות למה שקורה שם. התוכניות הן בכוונה מאוד פרגמנטיות, מאוד מפוזרות לחלקים. יש נאמר תוכנית לרחבת הכותל, אבל היא רק תוכנית לתנועה. היא לא כוללת את הבניינים מסביב. יש תוכניות לכל דבר לחוד, ואין שום תוכנית כוללת שאומרת בכלל מה הוויז'ן התיירותי, כמה אנחנו יכולים להכיל.
ושלא לדבר על כך שאין דיון ציבורי, כן? סביב השאלות הכל כך מרכזיות האלה.
שום דבר מעבר למינימום של המינימום שדרוש בחוק כדי להפוך את זה לחוקי. מעבר לזה, הדיון הציבורי לא קיים כמעט.
אז אם אתם רוצים לשמוע עוד, וכמובן יש דברים רבים נוספים לומר, תעשו זאת ביום שישי הקרוב, בשעה 14:00 במסגרת בתים מבפנים, סיור עם הפרופסור אלונה ניצן שפטן, לתכנן את הכותל קוראים לסיור הזה. אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה.
נעבור אל הנושא הבא שלנו היום, ממש היום, לפני 60 שנים נולדה, ראתה אור לראשונה, דמותו של אסטריקס, אותו הדמות דמיונית של אותו דייר בכפר דמיוני בנורמנדי, שבזכות הכוח שלו הוא שותה משקה קסם שרוקח קוסם הכפר, כולם מנסים להכחיד אותו, אף אחד לא מצליח כמובן. היום זה לא רק יום ההולדת ה-60 לאסטריקס, אלא גם שפרק חדש בעלילותיו מתפרסמות עכשיו, ולא תאמינו, אבל הראשונה זה 60 שנים, אנחנו ב-2019, כן? תהיה בו לראשונה גיבורה אישה. שלום למישל קישקה, אומן קומיקס ומאייר, מרצה במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, נגיד מזל טוב לאסטריקס.
נכון, ואתה צודק, אני לפני 50 שנה ראיתי אותו לראשונה בשבועון פילוט. הייתי בן 5.
אז צריך להגיד לו באמת בון אוניברסר, לא לחינם בון אוניברסר, כי באמת זו יצירה צרפתית. צריך לומר, תסביר לי איך זה מחזיק 60 שנים, או לחילופים שלה גדולה יותר, מה גורם ליצירה, כל יצירה, להיכנס כל כך לדי-אן-איי שלנו?
תראה, אסטריקס זה באמת מקרה יוצא דופן בקומיקס הצרפתי. קודם כל אמרת שזה צרפתי, ראוי לציין שהיוצרים, הצייר הוא היה ממשפחה של מאגרים איטלקים, והתסריטאי גוסיני היה ממשפחה יהודית אשכנזית מפולין, שגדל בארגנטינה. וזה הכי צרפתי שהיה אז. תראה, מה שגרם לזה להיות כל כך פופולרי, זה שהתסריטאי גוסיני שהיה פריק של ההיסטוריה, ושל ההיסטוריה של האימפריה הרומית, המציא שיש כפר שבעצם לא נכבש על ידי קיסר, והכפר הזה זה הכפר של אסטריקס ואובליקס, כפי שאמרת, בזכות השיקוי הזה שנותן כוח, ופשוט לאורך כל הספרים והסדרה, קיסר, יוליוס קיסר מנסה לכבוש אותם, והגותים מנסים לכבוש אותם, והנורמנדים, וכולם מנסים לכבוש, והם כל הזמן בעצם לא נכנעים ומצליחים לגבור. עכשיו, הגיבורים הם מכוערים, הם נראים כמו אנטי גיבורים. אובליקס הוא גרגרן שמן ואידיוט ורגיש.
כן.
ואסטריקס הוא גמד, תחמן וחכם. וכל האנשים בכפר, הם בעצם הצרפתים, ראו בהם את אבותיהם הגלים. ומכיוון שהם מנצחים את כולם, זה כנראה דגדג את הלאומיות במקום שצריך. אבל מוכרחים להגיד שגוסיני היה כותב מחונן, יוצא דופן, עם חוש הומור אדיר, עם אהבה למשחקי מילים, עם ציטוטים לטינים, ואובליקס בכל הספרים טורף חזירי בר ומחטיף סטירות לרומאים, ללגיון רומי שהוא מעיף מחוץ לחיים.
הוא מכסח אותם, כן.
הוא מכסח אותם ומשאיר את הסנדלים ואת השיניים שלהם באוויר. תראה, זה נורא מצחיק, ומה שמעניין זה שבדיוק לפי התיאור, אני גם שומע אותך צוחק, ילד שקורא את זה בגיל 6, כמו שזה קרה לי, צוחק כי זה מצחיק, אבל מבוגר מבין שזה מלא בציטוטים היסטוריים, מלא באנכרוניזמים, מלא בהסתכלות על החברה שלנו היום, מלא בביקורת על הצרפתים בעצם. וזה זה, זה מקור העוצמה של הדבר הזה.
מי החזיק את זה אחרי? מי ממשיך לכתוב את הכתבים האלה?
תראה, גוסיני נפטר באיבו בגיל 51 בשנת, לא זוכר, אני חושב שזה היה 77, לפני הרבה זמן, ואודרזו ניסה להמשיך את הסדרה לבד. עכשיו, מכיוון שבזמנו, כשנפטר גוסיני, כל ספר חדש היה יוצא במיליון עותקים, אז אלה שכבר היו מכורים לסדרה, לא היה אכפת להם שרמת ההומור יורדת, שרמת הסיפורים היא לא מה שהיא הייתה, וזה המשיך להצליח. אבל אודרזו הצייר כבר הגיע אחרי גיל גבורות, לדעתי הוא בן 86 היום אם אינני טועה, ולפני כמה שנים מצאו צמד, כותב בשם פרי וצייר בשם קונרד, שהצליחו להיכנס הן לסנדלים של גוסיני, והן לסנדלים ולנעליים של אודרזו, זה נראה ממש נפלא. והספר האחרון, שמעתי, קראתי על זה לקראת הרעיון, כי עוד לא קיבלתי
עוד לא ראינו אותו, כן, עוד לא קראנו.
ראיתי את העטיפה, הוא הצלחה אדירה כבר. זה פורסם בשני מיליון עותקים, וזה נכתף כמו לחמניות חמות אצל הבולנג'רי בבוקר.
אז נדבר באמת על הגיבורה החדשה בגיליון החדש, בספר החדש. רק שקראתי את הידיעה, פתאום נפל לי האסימון שאין גיבורות באסטריקס. איך זה בכלל?
היה באסטריקס אחת איזה גיבורה, אסטריקס בלגיון, שגם אסטריקס וגם אובליקס היו מאוהבים בה. אבל היא הייתה מאוהבת בלגיונר אחר. אז היא הייתה, קראו לה פלבלה. אבל היא לא הייתה גיבורה מרכזית. הפעם יש באמת גיבורה מרכזית. זה חדש.
איך זה יכול להיות שזה לא קרה 60 שנים, ומה בעיניך בתקופה הזו של עכשיו כמעט מחייב הכנסה של גיבורה אישה?
זה לא קרה עד שכל עוד אודרזו המבוגר החזיק את הסדרה, כי הוא פעל מתוך האינרציה, רק כדי לשמר את ההצלחה, שהיא גם כלכלית, חייבים לומר. ואדם החדש שהוזרם שם על ידי כותב חדש ויותר צעיר, יותר מודע לזמנו ולתקופתו, אני חושב שהוא בגילאי ה-50-60, אני לפי הצילום, כן, ככה אני מעריך, אז הם מבינים. הם מנסים לפענח מה גרם להצלחות בשנות ה-60, 70 ו-80, ומה נכון לעשות היום. אז הסיפור של היום זה ביתו של ורסאז'ה טוריקס. ורסאז'ה טוריקס היה ראש המורדים הגלים נגד קיסר, שנלקח לשבי ברומא ונרצח, אבל הוא הצליח לאגד את כל הכפרים הגלים כדי להילחם. הוא היה מאוד מאוד, הוא נחשב לגיבור, גיבור גלי. ומסתבר בספר הזה יש לו בת שקוראים לה אדרנלין, שהיא אוכלת וגן, שהיא שומרת על הטבע ושחושבת שיש, שבגלל הדיאטה של אובליקס...
אתה אמרת שהיא צמחונית?
כן, לא, וגן.
אוקיי, אוקיי.
היא טבעונית.
אוקיי, אוקיי, עוד יותר גרוע. מה יהיה עם כל חזירי הבר, תגיד לי?
היא טבעונית, היא תומכת באהבה ושלום. היא רוצה לשמור על כדור הארץ, והיא חושבת שמחסלים יותר מדי חזירי בר, שזה הולך להיות בעיה בעתיד.
הנה, עוד לא קראנו עמוד אחד, ואנחנו כבר צוחקים. כאמור, מאזינות ומאזינים, יש סרט עכשיו של אסטריקס נמצא בבתי הקולנוע בישראל. אמור מילה, כי הגענו ממש לסוף, אמור מילה על הקשר של הישראלים עם אסטריקס.
תראה, אסטריקס בשנות ה-70 המאוחרות או 80 המוקדמות, תורגמו אסטריקס באולימפיאדה, ואחר כך עוד איזה אסטריקס, ואחר כך עוד איזה אסטריקס. זה זכה להצלחה יחסית לא גדולה, היא בתקופה כשזה קרה, התרבות של הקומיקס עוד לא חדרה מספיק אלינו, והיום היא כן חדרה. אני חושב שאם יימצא מול אמיץ ושיודע לעשות חשבון, הוא יתרגם את הספר החדש הזה.
הלוואי.
הוא ידבר על החברה שלנו גם. על מקום האישה ועל אקולוגיה ועל וגן ועל אי קנייה לפולשים.
ועל אנדרנלין.
בדיוק.
מישל קישקה לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה לך.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.